ורבותיי, אני רוצה שהדבר המרכזי יהיה על כתם שנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה ואחר כך על צבעוני. אני ממש בקצרה, בלי להיכנס עכשיו בהרחבה על הסוגיות, רק לעשות סדר קצר, אני רק אסכם את כתם על בשרה ואז נעבור לנושא שלנו. כתם על כתם שנמצא על בשרה, מצאנו בדבר, למעשה, שלוש שיטות בדברי ראשונים. אפשר לחלק את זה גם בצורה אחרת. שיטה אחת, שיטת הרמב״ם. הרמב״ם חושב שכתם על הבשר, אפילו פחות מגריס, טמא. ומדברי הרמב״ם, או בסברת הרמב״ם, יש למעשה שני דברים. דבר אחד, שכתם על בשרה יותר סביר שיגיע מן המקור. ודבר שני, שכתם על בשרה פחות סביר שיגיע מכינה. כלומר, שני הדברים אולי נמצאים שקשה יותר לתלות בכינה. זאת שיטת הרמב״ם, ויש אומרים בשולחן ערוך. שיטה שנייה, שיטת הרמב״ן והרשב"א, שלדעתם אין הבדל בין על בשר לבין על כל דבר אחר, ופחות מגריס תהיה טהורה, וכך כתב השולחן ערוך בסתם. יש לנו שיטה שלישית, שזאת שיטת הרייבד, והרייבד למעשה שיטתו מגיעה מהשוואה של שתי סוגיות. מצד אחד, מנידד אפנונטט עמוד א', כתוב שטיפין טיפין אין מצטרפין, כלומר אם יש כמה טיפות שהן ביחד מגיעות לגריס, אנחנו מקלים ולא מצרפים אותם. מצד שני, בנידד אפנונחת, גמרא אומרת, קשיר מהו, קשורה מהו, מה קוראים זה בעיגול, בקו, טיפין טיפין מהו, והסתפקו, האם כשיש כמה טיפות קטנות מגריס, האם זה מצטרף, ובנידה דפנונטט, ראינו שפשוט שזה לא מצטרף, והרמב״ם, הרשב"א, הסבירו שיש כאן הסתפקות אחרת לגמרי, שהיא לגבי צורת הכתם. האם יש מקום להקל בגלל שצורת הכתם נראית כמו דם שלא הגיע מהמקור או דם קינה, ובזה אנחנו פוסקים להחמיר, כי לא הכריעו, כך פסק גם השולחן ערוך בקוף צדיק סעיף ת'. אבל הרייבד הבין בצורה אחרת, והרייבד הבין שיש הבדל בין הסוגיות, האם מדובר על כתמים שנמצאו על הבגד, או כתמים שנמצאו על הגוף. כאשר יש כתמים שנמצאו על הבשר, על הגוף, אמנם פחות מגריס טהור, אבל אם יש כמה כתמים פחות מגריס, זה מצטרף וטמא. לעומת זאת על הבגד, גם אם יש כמה כתמים פחות מגריס, אם הם לא צמודים, אז דנים כל כתם בפני עצמו, והאישה טהורה, ובשולחן ערוך, הביא בהתחלה בסעיף ח', קוף צדיק הביא בהתחלה את המקלים, שכתמים לא מצטרפים על הבשר, שכמה כתמים פחות מגריס לא מצטרפים על הבשר, אחר כך הוא מביא, בשם יש אומרים, שזה כן מצטרף, ולמעשה הדבר שמקובל באחרונים זה לפסוק כדעת הרייבד. שמצד אחד כתם פחות מגריס על הבשר לא אוסר, מצד שני שהרבה כתמים פחות מגריס שביחד הם מעל גריס כן אוסרים. הדבר הזה פסק אותו אפילו הרב עובדיה. בסימן ג' ד', ועוד הרבה פוסקים, יש כאלה שכתבו שיש מקום לדון להקל, כדעת הרשב"א, אבל בדרך כלל מקובל כן להחמיר בדבר הזה. עכשיו, אני רק אומר, כל זה כשנמצא על הבשר, אבל אם היא הכניסה אצבע פנימה, אז ראינו כבר בעבר שיש כאן חשש של הרגשה, ואם היא ראתה אדם על האצבע, הכניסה פנימה אצבע והוציאה, אז אנחנו חוששים אפילו פחות מגריס שהדבר הזה אסור, ואלה דברים שקורים. קוראים כתמים על הבשר וקוראים כתמים על האצבע שאישה בודקת, אז אצבע זה שונה מה שאמרנו עכשיו, כי שם יש חשש הרגשה כמו בעד והדבר הזה יהיה אסור. אני עוזב את זה עכשיו, מסתפק בדבר הזה, ואנחנו עוברים לנושא המרכזי שלנו, שזה כתם על דבר צבוע ועל בגד שאינו מקבל טומאה. המשנה בנידה נפנונטט עמודבט אומרת, ישבו על ספסל של אבן או על הצטבה של מרחץ, רב נחמיה מתהר, שהרב נחמיה אומר, כל דבר שאינו מקבל טומאה, אינו מקבל כתמים. אז המשנה כאן מביאה את דברי רבי נחמיה, שאומר, לא מקבל טומאה, לא מקבל כתמים. הדבר הזה זו כולה מאוד גדולה, מאוד משמעותית בכלל, מאוד משמעותית בדורנו, אבל היא דורשת כמה הסברים. קודם כל, למה? למה דבר שלא מקבל טומאה, לא מקבל כתמים? אחר כך צריך לעשות להבין גם מה נחשב לא מקבל טומאה, מה בדיוק הגדרים, גם בימינו, להגדיר מה נחשב מקבל טומאה, מה לא נחשב מקבל טומאה, ואחר כך צריך לראות האם יש הגבלות בדבר הזה, האם תמיד נגיד את זה, או האם יהיו הגבלות מסוימות שאנחנו נצטרך להגיד, שמע, עד כאן. כאן אנחנו כבר לא יכולים להגיד הדבר הזה, אלה הדברים שאנחנו נצטרך לברר. ואנחנו נתחיל קודם כל מהשאלה עצמה, למה כתם שנמצא על דבר שלא מקבל טומאה, לא מקבל כתמים. הרשב"א, בדף נ"ז עמוד ב', אומר, בהסבר הראשון שלו, שגזרו בכתמים רק על דבר מצוי. בדרך כלל, הבגד של האישה מקבל טומאה. בדרך כלל, אישה יושבת על כל מיני כלים או דברים שהם מקבלים טומאה. זה הדבר המצוי. גזרו על דבר המצוי ולא גזרו על דבר שאינו מצוי. לכן, דבר שאינו מקבל טומאה הוא לא מצוי כל כך ולא גזרו עליו טומאת כתמים. הרשב"א כותב טעם נוסף בשם רבינו יונה, והדברים האלה הם דומים למה שמובא בתוספות. בתוספות, בדף נולחת עמוד א', דיבור התחיל כרבי נחמיה, התוספות העליון כאן בדף, אומר, תמה דרבי נחמיה, כיוון דדבר שהכתם בו טהור, גם על האישה לא גזרו טומאה. כיוון שהכתם טהור, גם על האישה לא גזרו טומאה. אז הכתם הוא טהור מצד טהרות, שהרי מדובר על דבר שלא מקבל טומאה. אז אם הוא לא מקבל טומאה, אז החפץ עצמו שהיא ראתה עליו הוא טהור. כיוון שהוא טהור, לא גזרו על האישה. עכשיו יש מקום לבחון קצת יותר את כוונת התוספות, תכף נגיע לזה. הר"ן אומר בחידושים שלו דברים לכאורה דומים. אבל הר"ן מבאר יותר. אומר הר"ן, שמואל, דאמר מרחמיה לא גזרו בכתמים דבר שלא מקבל טומאה. לא גזרו אלא בדבר המקבל טומאה, אבל דבר שאינו מקבל טומאה, לא. והיינו, תמה, משום דבר המקבל טומאה, כיוון שמה שנמצא עליו הכתם טמא, טמא, גזרו ברבנן כדי שלא יבואו לטהר הבגד. אבל כשנמצא בדבר שאינו מקבל טומאה, לא גזרו על האישה. כלומר, אומר הר"ן, אישה טמאה רק אם היא ראתה אדם בהרגשה. אם היא ראתה אדם בלי הרגשה, תהיה טהורה. אבל הדם עצמו הוא טמא. והדבר הזה הוא סוגיה בנידה דף עין א', שמקור מקורו טמא. הדם מגיע ממקום טמא, יש אמנם מחלוקת שם בגמרא, לפי השיטה הזאת, הדם מגיע ממקור טמא. עכשיו, כיוון שכך, הדם עצמו טמא גם אם האישה הרגישה, או גם היא לא הרגישה. רק האישה לא תהיה טמאה אם היא לא הרגישה. וכיוון שכך, הבגד יהיה טמא מדאורייתא. כי על הבגד יש טומאה מדם שהוא טמא. האישה תהיה טהורה כיוון שהאישה ראתה בלי הרגשה. וחז"ל רצו להשוות טהרת אישה לבעלה לענייני טהרות. ולכן, כיוון שכך, הם גזרו בדרך כלל על כתמים אצל אישה נידה בגלל ענייני טהרות, כלומר, גם כשאין הרגשה, כיוון שלעניין טהרות זה יהיה טמא, הבגד יהיה טמא, אז גם האישה תהיה טמאה. אבל כאשר הבגד לא מקבל טומאה, לא היה עניין לגזור על האישה. אם הבגד לא טמא, אין עניין לגזור על האישה. האם הר"ן והתוספות הם אותו דבר? מה אתם אומרים? האם בהכרח שאותו דבר? האם אפשר להסביר אותם אחרת?
מדוע לא גזרו בכתמים על דבר שאינו מקבל טומאה?
נכון. איפה אתם? לא רואים? מי אמר? או. התוספות יותר מהותי או הר"ן יותר מהותי? הרשב"א, אני מבין. אני שואל מהתוספות לר"ן. הרשב"א, זה ודאי, הרשב"א זה ממש טכני. אבל קודם כל יש לנו הסבר אחד של הרשב"א, שגזרו רק על דבר מצוי, ו... ולא מצוי שאישה תראה על דבר שאינו מקבל טומאה. זה הסבר הרשב"א.
איך אתה מסתדר עם צבעוני?
תצטרך לדבר על צבעוני. זאת שאלה טובה, אבל אני עוזב את זה כרגע. אני עוזב את זה כרגע. כי צבעוני זה פלונטר בפני עצמו. וזו שאלה באמת גם כן שנכנסת לעניין כאן, נעזוב רגע את זה. זאת שיטת הרשב"א. אני רוצה לדעת האם התוספות והר"ן זה אותו דבר או לא אותו דבר. האם אפשר לחלק ביניהם?
אני רוצה לפלוט את זה שכל הדין הוא בגלל טומאה וטהרה,
להיכנס
לזה עוד פעם,
וזה
התוספות לא
מכרח תולד. אולי... היחס אל הכתם. בוא נשאל ככה, למה גזרו על כתמים? למה גזרו על כתמים? לפי הר"ן גזרו על כתמים בגלל טהרות. בגלל ענייני טהרות. כל הגזרה של כתמים זה בגלל טהרות. לפי התוספות, אולי, אולי, לא כתוב כל כך הרבה, אבל אולי, אולי לא, אולי גזרו על כתמים בגלל
חשש,
חשש נידה. נידה זה איסור קראת, איסור דאורייתא, אז חששו גם בלי הרגשה. אלא שלא רצו ליצור מצב משונה, שאת הבגד אתה מטמא, ואת האישה אתה מטהר, יש כאן איזה חוכא ואטלולא כזה. זה לא הולך. כלומר, לא ברור שהם אותו דבר. יש לנו כאן למעשה שתי אפשרויות. יש את הרשב"א שאומר גזרו רק על מצוי. אפשר להבין שגזרת כתמים היא משום חומרת נידה לבעלה. זה היסוד של חומרת כתמים. אלא שלא רצו, אולי, אפשרות בתוספות, שלא רצו לטהר את הבגד, או לטמא את הבגד, זה תלוי על איזה מקרה, לא מקבל טומאה זה לטהר את הבגד, כן? זה אותו דבר אבל. ולטמא את האישה. זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת להבין שגזרת כתמים היא משום טהרות. כל גזרת כתמים זה רק משום טהרות. ולכן, אם הבגד טהור לא שייך לגזור, פשוט אין טעם, כי הכל זה משום גזרת טהרות. ולכן, אם הבגד טהור, לא שייך לגזור. ולמעשה, האפשרות האחרונה היא בדברי הר"ן, ואולי, תוספות, האפשרות האמצעית היא אולי תוספות. תוספות, אי אפשר לדעת, תוספות כותבים בקצרה, או שהם חושבים כמו הר"ן, אבל לא בהכרח שהם כמו הר"ן. להביא אותם ישר לר"ן זה לא דבר הכרחי. מי שהעריך באפשרויות האלה, זה הסדרי טהרה. ואתם יכולים להסתכל בסדרי טהרה. קוף צדיק סעיף קטן צדיק ג' עכשיו כשאני אומר לכם קוף צדיק סעיף קטן צדיק ג' זה לא פייר. מי שכבר מכיר את הסדרי טהרה יודע שזה לא כמו לקרוא איזה קטע קטן. סדרי טהרה אוהב לכתוב בהרחבה. זה כמו לקרוא מאמר של הרבה עמודים, הרבה פעמים סעיף קטן. אז בתוך הסעיף קטן הזה, זה בקטע שמתחיל, ועל פי זה אמרתי. אז זה קצת לכוון אתכם. והוא מעלה את האפשרות הזאת. הוא חושב שתוספות הם כמו האפשרות השנייה, למרות שזה לא הכרחי בתוספות, ויש כאלה שהבינו את תוספות כמו הר"ן. כלומר, זה לא הכרחי, אבל לפחות ברור שיש כאן שתי תפיסות בהבנות. הוא רוצה גם לטעון שם שיש, שהדבר הזה אולי תלוי בשאלה של האם באמת ברור כל כך שדם של אישה שנמצא על בגד תמה לעניין טהרות. כאילו אנחנו כל הזמן על פי הר"ן אמרנו ברור שזה תמה לעניין טהרות, והוא דן שם שאולי זה לא כל כך ברור ואולי לא כל כך הכרחי. ושאולי זה תלוי גם בהבנה למה אישה טהורה מדאורייתא בכתם. האם היא טהורה מדאורייתא בכתם בגלל הרגשה, שזה שיטת שמואל, שאם אני אומר זה בגלל הרגשה, אז זה תלוי רק בגוף של האישה. האישה טהורה, אבל אדם הוא טמא. או שאני אומר, ראינו על פי רבי עקיבא, ראינו אולי בגמרא עצמה, שדם ולא קדם, שהתורה אסרה רק דבר שהוא בוודאות מגופה של האישה, ודבר שהוא ספק מגופה של האישה, התורה לא אסרה. וזה יכול להיות ששווה גם לאישה וגם לטהרות, כי אני לא בטוח זה מגופה של האישה. אם הדם הזה, התורה לא אסרה אותו, אז אולי הוא לא אסרה גם בטהרות, אולי הדם הזה לא נאסר, ואמרנו, זה גם תלוי בסוגיה שם של מקור מקורות המה. בכל אופן, יש מקום להבין האם זה באמת הכרחי שהבגד תמה מהתורה והאישה לא תמה, ועל פי זה הוא דן גם בדברים האלה. ויש דיונים בהקשר הזה, יש חתם סופר ארוך שמתייחס לדברים האלה, ולא כל כך מסכים איתו, וסימן יורדי הסימן קוף פי בית, אבל לא נכנס לזה עכשיו. השורה התחתונה, יש לנו למעשה שלוש הבנות. אפשרות אחת, כמו שאמרנו, לא גזרו הדבר לא מצוי. אפשרות שנייה, שבאמת כתמים זה משום חומרת אישה נידה לבעלה, אבל זה לא שייך לאסור, להתיר את הבגד, לאסור את האישה, זה כאילו משונה קצת. ואפשרות אחרת שהרן שבכלל כל גזירת כתמים משום טהרות, והדבר הזה קצת מחליש את כל עניין כתמים בעיקרון, שזה לא בגלל חשש של נידה, כי זה בלי הרגשה, זה הכל עניין של טהרות. וכמובן הטעם של הרן, מה מזכיר לנו? מזכיר את האשכול? מזכיר את האשכול? הרי ושם, כן, אולי עריף, ואת החתם סופר. ואת החתם סופר, זה מזכיר את האשכול, את החתם סופר לגבי פחות מגריס, נכון? הוא גם אמר דברים דומים קצת, גם שם הוא הסביר את זה פחות או יותר בכיוון הזה. טוב, עכשיו... תראה, גריס זה עוד תוספת, כי כאן מדובר בצורה ישירה על טהרות. לא מקבל טומאה, אז יותר קל להגיד את זה כאן על טהרות. להגיד את זה בגריס זה כבר עוד איזו קפיצה. שאלה מעניינת, אבל בכל אופן... כן, כן, למרות שזה אותו ראש, אותו כיוון, ותודה רבה... זה מבוסס על אותו עיקרון, למרות שזה נכון, יש מקום. יש מקום לחשוב על זה, יש מקום לחשוב על זה. רק דבר אחד שצריך להעיר עליו כאן, ואנחנו נדבר במשך, כשאנחנו מדברים על כתם בדבר שלא מקבל טומאה, אנחנו מדברים על כתם שהוא דרבנן. כאשר הייתה הרגשה לאישה, כאשר אנחנו מדברים על דבר דאורייתא, והיא ראתה כתם על דבר שלא מקבל טומאה, כאן היא אסורה. כל היתר שאנחנו מדברים על דבר שלא מקבל טומאה זה כשלא הייתה הרגשה, אבל לא אם היא ראתה, אם היא הרגישה. אם היא הרגישה זה חשש דאורייתא, ואם היא הרגישה וראתה כתם שהוא בעייתי על דבר שלא מקבל טומאה, אנחנו לא נטהר אותה. כך כותב בפרדס רימונים, הפתיחה לסימן קוף צדיק, על פי הכל בו, על פי הריף. עדיין יש מקום לדון בכל מיני מקרים בפחות מגריז וסוגי הרגשות, מה נקרא הרגשה, כלומר הרבה פעמים אנחנו בכל אופן מקלים בגלל צירוף של כל מיני דברים. אבל זה הרבה יותר מסובך, כשיש הרגשה ודאית אז אנחנו נמצאים במקום אחר.
זה מפני חשש או זה מפני ודאות? זה אסור.
על מה?
אם זה נחשב כאילו ממש ראייה או שזה חשש לראייה כזה?
הרגשה?
כן. עם הרגשה?
לא, הרגשה... תראה, זה חשש, כי אתה לא, תמיד לא יודע אף פעם אם זה מגופה, אם זה ההרגשה הזאת, אבל בהרגשה אנחנו חוששים, כמו שלמדנו אז, אפילו אם לא ניקח את חומר תרומת הדשן עד הסוף, שהיא הרגישה ולא ראתה אסורה, אבל אם היא הרגישה וראתה, אז הדבר הזה הוא יהיה הרבה יותר בעייתי, בטח אם מדובר לא על צבע לא ברור, אלא... היא ראתה צבע ברור של דם, רק הדבר לא מקבל טומאה, אז זה ודאי לפחות ספק דאורייתא. מוריי ורבותיי, אנחנו עוברים לצבעוני. אנחנו נתחיל צבעוני, אנחנו נצטרך בסוף לחבר את כל הדברים ביחד. ואני מתחיל צבעוני בתור רקע כללי, שיעזור לכם גם אחרי זה בלימוד. לגבי צבעוני, לא מצאנו במשנה. המשניות לא מתארות את זה, אבל יש לנו ברייתא. והברייתא כן מתארת ומביאה מחלוקת בגד צבוע, מטמא משום כתם, זאת דעת תנא קמא, ורבי נתן ורבי יוסף אומר, אינו מטמא משום כתם, שלא תקנו בגדי צבעונים לאישה, אלא להקל על כתמיהן. יש לנו מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי נתן בר יוסף, מה הדין של כתם על צבעוני? עכשיו כאן, יש כמה דברים שאנחנו צריכים לעשות. קודם כל לבאר, מה הרעיון בכלל שכתם על צבעוני לא יאסור לדעת רבי נתן? אחר כך לראות האם פסקו כתנא קמא או כדעת רבי נתן. לגבי השאלה הראשונה, רש"י כותב שקשה להבחין בצבע וכתם שנמצא על דבר צבעוני. כך כותב גם הריטב"א, שקשה להבחין. אז אתה לא יודע אם זה צבע אדום, לא צבע אדום. טעם אחר עולה מדבריו של החוכמת אדם. ויש משמעויות גדולות לטעמים האלה. בגד צבוע לא מקבל טומאת נגעים. כיוון שהוא לא מקבל טומאת נגעים, לא גזרו עליו גם לעניין כתמים. הדבר הזה מזכיר לנו את הר"ן, מזכיר לנו את החתם סופר, זה שום פעם אותה אסכולה, שהכל מתחיל מנגעים. וכיוון שלא גזרו על נגעים, על כתמי, על, וכיוון שעניין נגעים בגד צבוע לא אוסר, ממילא לא גזרו עליו לעניין כתמים. אני רוצה לשאול אתכם, כן? נכון, לעניין טהרות של טומאת נגעים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מה קורה, וזה דבר מאוד מצוי, מאוד מצוי, שאישה ראתה כתם על בגד אוף ווייט, על בגד שהוא לא לבן, אבל הוא קצת עם צבע, הוא קצת, יש לו גוון בהיר. בהיר, חום בהיר, בהיר אפור, בהיר, בהיר. האם אנחנו נאסור, רואים על זה כתם, ואתה יכול לראות שזה אדום. בדיוק, אז לכאורה זה תלוי בטעמים האלה. לשיטת רשי, והריטווה שגם, כך נראה מדבריו, אז לכאורה צריך לאסור, כי אתה רואה שזה דם, אתה רואה צורה ברורה, זה לא ספק. לעומת זאת, אם אתה עכשיו דן לפי העניין של נגעים, אז כיוון שאין נגעים בבגד צבעוני, וגם בבגד כזה אין טומאת נגעים, אז גם לעניין, גם לעניין אישה לבעלה, צריך להתיר במקרה הזה. יש מקום לדון הלכה למעשה, ושבט הלוי החמיר בכך, בשבט הלוי חלק ב' סימן פי זין, אבל בשו"ת סיציליעזר, חלק ו' סימן כף ג' הקל, בבגד אוף ווייט, והרב מרדכי אליהו, למרות שמטבעו הוא בדרך כלל מחמיר, הקל בזה, בדרכי טהרה, באוף ווייט, בעמוד כף א', והדבר הזה מאוד מאוד משמעותי, מאוד משמעותי, ממש, הלכה למעשה, זה דברים שקורים הרבה, ואם אנחנו נוקטים את השיטה שמקלה באוף ווייט, עכשיו צריך לשאול מה קורה, במשהו שקוף, לא שזה קורה הרבה, אבל זה יכול לקרות. מה קורה? משהו שקוף. אבל את זה אנחנו לא נעשה עכשיו, רק פתחנו את הדברים. אני, במקורות שתראו, תסתכלו קודם כל את פסיקת ההלכה בראשונים. האם פוסקים כרבי נתן, האם פוסקים כתנא קמא, ואת ההשלכות המעשיות, וגם את הדברים של הגדרת מקבל טומאה או לא, שאנחנו בעזרת השם עוד נוסיף.